פלוס 100 FM. מוזיקה זה הכל. חותמים שבוע עם יורם מוקדי.
בוקר טוב. קובי גרבסקי, טכנאי השידור, על ההפקה אור פרץ ועידן ריבר, המוזיקה בריכת הלל אבמוביץ'. נתחיל בנושא חשוב מאוד. אנחנו רוצים להגיע לאריכות ימים, לסיבה טובה. רוצים לחיות איכות חיים גם בגיל השלישי. בוועדת הרווחה של הכנסת צפוי להתקיים בשבוע הבא דיון על חוק להסדרת רישיון לבתי דיור מוגן. בוקר טוב ללאה שעת סופר, יושב ראש עמותת דיירי הדיור המוגן.
בוקר אור, לך ולמאזינים.
משהו לא ברור לי, עד היום דיור מוגן פועל ללא רישיון?
נכון, אמת אמרת, זה המצב. המצב הוא שנחקק חוק, העמותה שלנו יזמה את כתיבת החוק, הבאנו אותה, הממשלה הצטרפה. חוק נחקק כבר ב-2012, וכמו כל חוק הוא זקוק לליווי של קבצי תקנות.
אוקיי.
וקובץ התקנות האחרון זה קובץ שמדבר על בדיקת האיתנות הפיננסית של בתי הדיור המוגן, שבהם אנחנו מתגוררים, שהקובץ הזה יותקן, אז יהיה למשרד הרווחה, הרשות, הזכות, להעניק רישיונות לבתי הדיור המוגן.
אז עכשיו
כרגע אנחנו נמצאים בשלבי הדיונים על התקנות האלה, זה נגרר כבר בערך 8 שנים. בעלי הבתים לא אוהבים את זה, לא אוהבים שבודקים אותם, והם אומרים שנסמוך עליהם, ואנחנו אומרים ששיטת הסמוך כבר לא קיימת בעולם, ואנחנו גם לא רואים איך משרד הרווחה יכול לתת רישיון בלי שהוא ידע מה המצב שלהם. אנחנו לא רוצים לדעת כמה עולה שכר מרצה או כמה מקבלת המנקה.
אוקיי.
לא מעניין אותנו.
אז מה רוצים לדעת?
אנחנו רק רוצים לדעת שיש מספיק נזילות, שיש איתנות פיננסית, וזה התפקיד של משרד הרווחה, שהם יבדקו, ואז הם ייתנו רישיון, ואנחנו ישן בשקט. אני אתן קטנה מהחיים, אוקיי?
כן.
באו אליי דיירים ואמרו, לאה, אנחנו לא ישנים בשקט, אנחנו חוששים שהבעל הבית, לא רוצה לנקוב בשמות, משהו לא בסדר, אנחנו חוששים שיש שם בעיות כלכליות. לי אין את הנתונים להגיד להם, חבר'ה, אתם יכולים לישון בשקט. הלכתי לאחד הבעלים, ואמרתי לו, תקשיב, זה מה שהדיירים אומרים לי. קיוויתי שיגידו לי, תודה רבה לאה שאת מאירה את עינינו, אנחנו נפעל כדי להרגיע את הדיירים. נסביר להם. במקום זה מה אמרו לי? מה פתאום? הכל בסדר. מי שלא רוצה שיקח את הכסף וילך.
זה מרגיע.
מאוד מרגיע.
אני קצת לא נרגעתי עוד מלפני זה. אם אני רוצה לפתוח היום, אולי אני רוצה לפתוח דיור מוגן היום, מישהו ישאל אותי שאלות, או שאני פשוט פותח, מפרסם הודעה?
לא, ישנם כל מיני כללים שבהם לפחות רוב הבתים משתדלים לעמוד. יש כבר איזשהו מערך פיקוח של משרד הרווחה. העניין הוא שאין שיניים רציניות, ואנשים יכולים לבחור למה הם נענים ולמה הם לא נענים. וזה בעצם מה שקורה. אתה יכול לפתוח. לדעת, יש בטאבות, יש משבצות לדיור מוגן.
כן.
אתה מגיש בקשה לכל הגורמים שמאשרים, ואתה יכול לבנות, ואתה יכול לקיים.
אבל אף אחד בעצם,
זו בדיוק הנקודה,
מה שאת אומרת שלא יפקחו אולי.
כי מביאת איתך מספיק כסף מהבית כדי לצלוח כמה שנים ראשונות. כי זאת הבעיה בבתים החדשים.
חוסר הפיקוח הוא רק על הצד הפיננסי, או שיש גם חוסר פיקוח על הצד המקצועי?
על הצד המקצועי. יש קובץ תקנות שנקרא כישורי מנהל.
אוקיי, יופי.
יש תקנות לפעילות. יש, לא יודע, יש גילוי נאות, יש קבצים מאוד רציניים של אפשר לפקח ונבדוק, ואנחנו בישורת האחרונה שנסחבת כבר 8 שנים טובות. האמת, הדרישה באה ממשרד המשפטים שצריך את התקנות האלה,
כמובן.
ואנשי משרד הרווחה גם אומרים לנו, איך אנחנו נחתום על רישיון כשהדבר הזה עלום מעינינו?
יש לי,
זה כאילו האחריות היא עכשיו על משרד הרווחה כשנתן רישיון, שהוא גם אחראי להתענות הפיננסית.
יש כבר מקרים לצערנו של בתי דיור מוגן שקרסו כלכלית? כלומר, זה קרה כבר?
בינתיים היו לנו שלושה מקרים במשך השנים, בתים קטנים יש לציין, אבל עדיין, מכיוון שאנחנו מדברים על חברות שמגדירות עצמם בתור נדלן מניב, וגורלות של אי אלו חברות נדלן גדולות יותר וגדולות פחות, אנחנו יודעים מה קרה פה במדינה.
כן.
ואם תחשוב שכרגע יש 9 או 10 בתים בבנייה ובשלבי אכלוס, והייתה מלחמה, והם צריכים אורך נשימה כלכלי יותר גדול, אנחנו לא יודעים למה משתמשים בכספים שאנחנו, הדיירים הקיימים, נתנו. הרי אין לנו פיקוח מה עושים עם הכסף שלנו.
כן, הכסף הוא גם לא משמש רק את הבית, הוא משמש את הרשת בעצם.
אני משערת שהוא... אני משערת, אני לא יודעת. כן. אני יכולה לחתום לך על זה, אבל ההיגיון אומר את זה. ואנחנו יודעים מה קורה, מה המצב, אז לך תדע. ואם בית, נפגע בית אחד עכשיו במלחמה, ברוך השם, הייתה פגיעה יחסית קלה. אבל אם כל הבית נפגע, ואי אפשר לבנות אותו מחדש, צ'יק צ'ק של 3 חודשים שעשו עכשיו את התיקון, ובן אדם אומר, אני, אוקיי, זה המצב, אני רוצה לקחת את יתרת הפיקדון שלי וללכת לחפש לי מקום אחר. אבל אם אין מספיק נזילות, מה יתנו לו?
כן, אם הוא חכה שהמדינה תפצה, אני לא יודע מתי זה יקרה.
מתי זה יקרה? ומה נעשה בינתיים? סליחה, לא נותרו לנו כבר כל כך הרבה שנים לשבת לחכות.
לאשה סופר, כמה חסרים היום בסך הכל בתי דיור מוגן בישראל, נכון? לפי המספרים, אנחנו, תודה לאל, חיים יותר, אנחנו משתדלים לחיות יותר.
תראה, יש לזה ביקוש. אומרים, יש לזה ביקוש, כי באמת, בוא נודע, אני מודע בשמחה לאמת שהתנאים הם טובים, החיים הם נוחים, וכל התפיסה של איכות חיים בזקנה, כשאתה בחברותה, כשאתה לא לבד בבית, יש לזה ערך רציני ביותר. כולנו יודעים, זה מעריך את החיים, זה משפר את איכות החיים גם. זה לא רק שאתה חי יותר, אתה חי באיכות חיים גבוהה יותר.
תני לי המלצה, באיזה גיל להצטרף?
מה?
באיזה גיל כדאי להצטרף לדיור מוגן?
זה אישי ביותר. יש אנשים שמצטרפים כבר בשנות ה-70 לחייהם, ויש כאלה שמחכים לשנות ה-80 לחייהם. לכל אחד יש את הטריגר שלו, שגורם לזה, גורם לקבל את ההחלטה הזאת. אני מכירה, אלו אנשים שאומרו, אני בחיים, אני לא נכנס לדיור מוגן. נו, ופתאום אני פוגשת אותם בדיור מוגן. יש כל מיני סיבות שאנשים נכנסים לדיור מוגן, לפעמים זה אירוע רפואי, לפעמים זה מוות במשפחה, לפעמים זה אומרים, אני לא רוצה שהילדים יחליטו, שהילדים ישימו אותי ויחליטו איפה אני צריך לגמור את חיי. המון המון, יש אנשים אומרים, במקום לעשות רמונט גדול, אני אכנס יותר טוב לדיור מוגן ואני אמכור את הבית.
כמה אתם מקבלים, כעמותה אתם מקבלים תלונות של דיירים? כלומר, אתם הכתובת בסוף לתלונות או ש...
גם אנחנו, ויש גם פניות הציבור במשרד הרווחה.
אוקיי.
אז הרבה דברים עוברים דרכנו, ואנחנו גם מעבירים את זה הלאה למשרד הרווחה, כי אנחנו לא יכולים לטפל ישירות, אנחנו משתדלים לעזור, לתת הנחיות לדיירים, במיוחד לוועדים. התקשורת שלנו היא במיוחד עם ועדי הדיירים. כל בית יש ועד דיירים, אנחנו גם דאגנו, למשל, שבחוק וגם בתקנות יש חוק ועד הדיירים ותקנות לוועד דיירים, כי זה גם היה דבר שלא היה קיים קודם. אם מנהל לא רצה להיפגש, אז הוא לא היה חייב. היום הם חייבים לפחות פעם ברבעון להיפגש עם ועד הדיירים.
כן.
אנחנו טוענים שמנהל חכם נפגש עם ועד הדיירים יותר פעמים, כי אפשר לעשות המון דברים בשיתוף פעולה כדי לקדם גם את השיווג, גם את רווחת הדיירים, אבל זה כבר לשיקול דעתו של כל מנהל.
טוב, אני מקווה, וזו מבורות שלי, שגם גופים פיננסיים רציניים ייכנסו, כי כולל קרנות פנסיה וגופים כאלה, שתראי כמה זה מתחבר, קרנות הפנסיה צריכות להשקיע את הכסף שלנו כל הזמן, וזו השקעה לא רעה בכלל.
בינתיים זה חברות יותר מסחריות, קבלניות שנכנסות.
כן, אבל דווקא גופים פיננסיים שיש להם הרבה כסף עכשיו בידיים.
חריות שרואות בזה, כפי שאמרנו, נדלן מניב, וקופצות על העגלה. ויש לזכור, זה מוצר, זה לא עוד בית חרושת לסרדינים או למוצרי חומרי ניקוי. מדובר גם בטיפול באנשים.
כמובן, כמובן.
זה צריך פה שילוב מאוד, להגיד, טריקי אפילו.
טוב, אני בונה עליכם. אני מצטרף.
אוקיי,
זה בתוכנית. לאה שעד סופר, יושב ראש עמותת דיירי דיור מוגן, תודה רבה על השיחה.
תודה רבה גם לכם, שבת שלום לכולם.
אנחנו זוכים לדבר פה במהלך שש שנות התוכנית עם הרבה עמותות, פעילות בישראל. יודעים כמה? רשומות לפחות 50 אלף, תרזיקו חזק. בוקר טוב למשה דשקוב, מייסדת עמותת יש עם מה.
בוקר טוב יורם, מה שלומך?
בסדר. 50 אלף עמותות רשומות? זה המספר, זה עושה רושם שכל אחד מקים עמותה.
נכון, אתה צודק. רק אגיד שהעמותה יש עם מה, שהקמתי ביחד עם שושי ברלי, דוקטור שושי ברלי,
כן.
לעמותה מקצועית שנותנת ייעוץ וליווי לעמותות אחרות. ואתה בהחלט צודק במספר, ואולי, אולי אפילו יש יותר, אני אגיד למה אולי.
כן.
יש בישראל מחסור מאוד חמור בסטטיסטיקה של פעילות המגזר החברתי. הנתון שאנחנו יודעים בוודאות, שלפני שש שנים היו בישראל 40 אלף עמותות, ואנחנו יודעים גם שהרבה מאוד עמותות נפתחו בשנים האחרונות, הערכה המאוד צנועה היום מדברת על 50 אלף, אולי אפילו 60 אלף, כאשר רק 20 אלף מתוכם באמת עמותות פעילות.
אז יכול להיות שנפתחו עמותות והן כבר לא פעילות, 20 אלף זה גם הרבה. נתחיל בצד החיובי, זו מדינה של אנשים נפלאים שרוצים לעזור ולתרום, וכמו שאמרת, זה הצד החברתי. אז
לגמרי.
הכלי הזה של עמותה הוא כלי מבורך מאוד. ויש עליו גם פיקוח, נכון?
יש פה מה?
פיקוח, אני אומר, בסך הכל יש רשם עמותות ויש...
נכון, לגמרי, יש פיקוח. אגב, ההבדל בין עמותה פעילה לעמותה לא פעילה, זה שהיא מגישה או לא מגישה לרשם העמותות דוח ניהול תקין.
כן.
אז אתה מאוד צודק. אנחנו באמת מדינה של יזמות חברתית מופלאה. וכל יוזמה וכל אדם שבא ואומר, אני שם את זמני, את המשאב שלי על פעילות חברתית, זה דבר נפלא. מאוד קל בישראל לפתוח עמותה. גם קל מבחינה פרוצדורלית, כלומר הגשת בקשה לפתיחת עמותה, זה תהליך מאוד מאוד קל, טכנית. וגם הרבה פעמים עמותות נפתחות ממקום מאוד ספונטני. אנחנו חשים משהו, מרגישים משהו, יש לנו... חלום שאנחנו מרגישים שמאוד חשוב לנו להגשים. פתיחת עמותה זה דבר קל, סגירת עמותה זה דבר הרבה יותר מורכב. אולי זאת אחת הסיבות שיש לנו כל כך הרבה עמותות לא פעילות.
כלומר, הן מתעידות להם לאיתן במקום לסגר כמו שצריך. כמה עמותות אגב מקבלות תמיכה מהממשלה? אני יודע שבסך הכל לצד הפעילות החברתית המדהימה של אנשים, המדינה תורמת להרבה עמותות גם כן, משאבים.
אז בואו נדייק את הנתון הזה. המדינה לא תורמת לכל כך הרבה עמותות, בטח לא ביחס ל-OECD, אם אנחנו משווים את המצב שלנו בישראל למצב בחו"ל. המדינה, כלומר, בעצם הממשלה, תומכת בין 2,000-3,000 עמותות בסך הכל, ומבחינה תקציבית, וזה נתונים משנת 2022, שוב, היעדר מדידה מסודרת, אז אנחנו תמיד מתמחים על נתוני עבר, אז מבחינה תקציבית המדינה תומכת במשהו כמו בין 10-13% מסך המשאבים שהמגזר החברתי מגייס.
כן.
כלומר, כמו שאתה מבין, כן. רוב המשאבים מגיעים מהסקטור הפרטי או הסקטור העסקי או פילנטרופיה, ומעט מאוד מגיע באמת ממדינה, מממשלה ומתקציבים מסודרים.
עכשיו, יש עמותות שמתנהלות כמו שצריך, אני בטוח, אבל יש עמותות רבות שיש שם כשלים ניהולים גם, כן? תוכלי לפרט קצת מה הכשלים הניהולים, מה אתם פוגשים כשאתם באים לסייע?
כן, אנחנו פוגשים כמה וכמה אתגרים, אני לא הייתי מגדירה אותם כשלים ניהוליים, כי הרבה מהם אנחנו רואים שמגיעים גם מחוסר ניסיון ניהולי מסוים, כן. ולאו דווקא מאיזה כוונה.
כן. כן, את צודקת בתיקון, כן.
אנחנו פוגשים היעדרות חשיבה עסקית אצל רבים מעובדי העמותה. בכלל, יש איזו סטיגמה כזאת שמי שהולך לעולם החברתי בעצם מגיע לעולם יותר רגוע, אולי יותר טוב, אולי יותר... אז באמת האנשים שעובדים במגזר החברתי זה אנשים מדהימים, זה באמת מהאנשים הטובים והמדהימים שפגשתי, אבל במגזר החברתי יש תחרות מאוד קשה, וזה משהו שלא תמיד לוקחים בחשבון כשרוצים לפתוח עמותה או להיכנס לפעילות חברתית. התחרות שלא מביישת עסקים וענפים הכי תחרותיים שאנחנו מכירים.
כלומר, עמותות שפועלות באותו תחום למשל?
עמותות שפועלות באותו תחום, עמותות שמתחרות על אותם תקציבים, על אותם משאבים, אפילו על אותו תשומת לב של אותו קהל שתומך ויכול לתמוך בעמותה. כתוצאה מזה, התמיכות והמשאבים שהעמותות מקבלות נחתכות לפרוסות הרבה הרבה יותר דקות, מה שפוגע קודם כל ביכולת ביצוע של העמותה, ואז זה פוגע בתוצאות ובאימפקט שהעמותה יכולה לייצר. אז יש פה איזושהי ביצה ותרנגולת, כן? מצד אחד אנחנו מברכים על כניסה של אנשים חדשים לתחום הזה.
בהחלט, כן.
מצד שני, אנחנו מסתכלים על התחרות העצומה שעמותות מייצרות אחת לשנייה, ואנחנו אומרים, יש פה משהו שצריך להיות שונה, יש פה משהו שאנחנו צריכים להסתכל עליו אחרת.
אז ממש כמו במגזר העסקי הפרטי, בעצם... למפות, לקבוע אסטרטגיה, לקבוע את הבידול, זה ממש ממש ניהול של חברה עסקית.
בדיוק. אם אני אשאל אותך, יורם, למשל, מה אתה תחשוב אם אתה תחליט לפתוח מסעדה קטנה באזור שלך? אתה מיד תיתן לי המון המון נקודות עסקיות, כמו איך אני מבדל את עצמי ממסעדות בשכונה, איך אני מביא את הלקוח, אם אני מספיק תחרותי, אם המחיר שלי מספיק אטרקטיבי, אם המנות שלי מספיק מיוחדות. איכשהו כשאנחנו מגיעים לעולם העמותות, השאלות האלה לא תמיד נשאלות. ואז האנשים עם מלא כוונות טובות, פוגשים את המציאות הקשוחה, התחרותית, המאוד עסקית, וזה הרבה פעמים מנטרל, והרבה פעמים גורם לסגירה או לעצירת פעילות, וזה מאוד חבל.
אז נחזור לפעילות המבורכת שלכם. יש אימה, אתם, מי שפונה לכם מקבל את ההכוונה, את הייעוץ?
נכון, מי שפונה אלינו מקבל את ההכוונה. קודם כל אנחנו דואגים שהפוקוס הניהולי של מקבלי החלטות בעמותות יעבור מפוקוס הישרדותי וכיבוי שריפות לפוקוס של חשיבה לטווח ארוך. והמטרה שלנו זה בעצם לגרום לאנשים בעלי חלום לממש את החלום שלהם בטווח ארוך ולוודא שהפעילות שלהם המבורכת נמשכת הרבה זמן. אז אנחנו גורמים לצוות של מקבלי החלטות לעבור מהישרדות לצמיחה, קודם כל בראש, בחשיבה. אנחנו מעניקים הכשרות וסדנאות לצוות העמותות בתחום של חשיבה יצירתית. אנחנו מלמדים אותם לעבוד עם משאבים קיימים כיתרון יחסי שלהם ולא כאילות. ואנחנו גורמים ויוצרים ודואגים לחיבורים יצירתיים עם עמותות שפעילות שלהם משלימה, וככה יוצרים בעצם קבוצות כוח, שיש להם הרבה יותר אימפקט, הרבה יותר משמעות והרבה יותר שינוי בסופו של דבר, השפעה לשינוי. זאת הפעילות שאנחנו מקדמים.
ובעצם הנה העמותה שעוזרת לעמותות ו...
להיות שוב. יותר יצירתיות.
כן, אז הנה פועלכם גם כן בצד החברתי מבורך. אנחנו מדינה שצריכה את זה. בלשון המתה, המדינה, הממשלה, לא נמצאת בכל המקומות שהיא צריכה להימצא בהם, ואז אנשים טובים באים לעזור. משה דשקוב, מייסדת עמותת יש אימה, תודה רבה רבה על השיחה.
תודה יורם, והמשך יום טוב.
יום השואה הבינלאומי ציוען השבוע. בימים אלה שנדמה שהעולם לא אוהב אותנו בלשון המתה, ואנטישמיות גואה, עולה השאלה אם לא צריך לחבר גם את נושא השואה לסוגיית ההסברה, אולי לדיפלומטיה של מדינת ישראל. בוקר טוב למיכל ליפמן, מנכלית זיכרון בסלון.
בוקר טוב, יואן, מה שלומך?
מה שלומך? למי שהזיכרון שלו לא חזק, תזכירי למאזינים מהו זיכרון בסלון.
הזיכרון בסלון זה יוזמה חברתית שנולדה אי שם לפני 15 שנה מתוך רצון של חבר'ה צעירים לציין בדרך אחרת את יום השואה. יש גיל מסוים שאתה כבר לא מוזמן לתקסים רשמיים ולעצרות, ופשוט יום השואה יכול לעבור לידינו. וזה בעצם חבורה של סטודנטים צעירים שהתכנסו בבית, בסלון הבית שלהם, ואמרו, אנחנו עושים ביחד את ערב יום השואה, הזמינו שורדת שואה, ונוצר שם איזשהו שיח, שלפני 15 שנה הם הצליחו כבר להסתכל על היום שבו לא היו שורדי שואה, ולשאול את עצמם איך יזכרו את היום הזה. והם יצאו מהסלון הזה, והם אמרו, עכשיו שכל אחד יעשה בעצמו כזה בשנה הבאה. מפה לשם, 2 מיליון אנשים בארץ, ב-65 מדינות בעולם, בכל שנה מתכנסים לציין את יום השואה. וזה באמת כבר, זה יוזמה שמוכרת בכל מקום, בארץ ובעולם, וזה אפילו קצת השם השני שלנו לאיך שאנחנו מציינים את יום השואה.
ולצערנו, שורדים הולכים ומתמעטים, נערכים ליום שבהם לא יהיו שורדים שישבו פיזית בסלון?
כן, קודם כל לצערנו, בטבעו של העולם, יש כאן דור שהולך ונעלם, ולא רחוק היום שאנחנו נתעורר למציאות שבה אנחנו נבין שאנחנו הדור האחרון ששמע וראה את שורדי השואה בעיניים, ואז מוטלת עלינו אחריות מאוד מאוד גדולה לשאול את עצמנו איך אנחנו עכשיו הולכים לעצב ולציין את יום השואה. אנחנו עושים הרבה מאוד דברים כדי גם להעביר את האחריות, לעודד אנשים לספר את הסיפורים המשפחתיים שלהם, את בני הדור השני, שלישי והרביעי, פשוט לקחת את הסיפורים ולספר. וזה, מעבר לזה אני אגיד, יש גם מערכויות טכנולוגיות ולקצר עדויות שנמצאות בארכיונים ולצלם עדויות ולכתוב עדויות, אבל בהחלט אנחנו עושים המון המון מאמצים כדי להיערך ליום הזה.
כן, בני דור שני שבאים עם עדויות של, של ההורים, זה יכול להיות משהו שעדיין עובר בסלון.
נכון.
לגמרי. ולחיבור הזה של דיפלומטיה והשואה, הרי אנחנו מתחילים להרגיש שמכחיש הישועה מרימים את הראש, והרבה אנשים אפילו לא מודעים לשואה, אבל יש מדינות כמו גרמניה ואחרות שזה אפילו נמצא בתוכנית הלימודים, אבל יש הרבה 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 שלא. איך מחברים בין זיכרון בסלון לדיפלומטיה?
אז קודם כל, לגבי מה שאמרת, היו סקרים בארצות הברית שבני נוער אפילו לא יודעים מול מי הייתה השואה, כאילו, של מי הסיפור הזה בכלל. זה ממש משהו שלא מכירים. אז יש אחד את הצד הדיפלומטי, הרצון שלנו להביא את מנהיגי העולם לשבת במפגשי זיכרון בסלון, לפגוש שורדי שואה, לפגוש בני דור שני, לפגוש את הסיפורים האלה ולהתמודד עם שואה, כל השאלות שזה מציף. זה מציף שאלות על האחריות של העולם לגבי עוולות של אחרים, וזה מציף שאלות על אנטישמיות ועל האחריות של העולם להיאבק במלחמה הזאת שהיא מאוד מאוד היא ענקית, היא, הממדים שלה הם פשוט מטורפים. אז יש כמובן את הצד הדיפלומטי, שזה שגרירים ומנהיגי עולם ונשיא גרמניה ובאיחוד האירופי ובארץ ובעולם, וכולם בעצם מתכנסים במפגשי זיכרון בסלון כדי לייצר איזשהו שיח אינטימי ובלתי אמצעי, לא טקס שאני עומד וצריך לכבד, אלא באמת שיחה שאני שותף לה. ומעבר לעשייה הדיפלומטית, יש עשייה בבתים בכל רחבי העולם, גם ביום השואה וגם ביום השואה הבינלאומי, מתוך רצון לחבר את הציבור לדבר הזה, לחשוף אנשים, כאילו בסוף בגרמניה התכנסו בימים האחרונים אלפי אנשים, יהודים ולא יהודים, ששומעים סיפורים של שורדי שואה, אם זה בגוף ראשון או בגוף שני, אבל הם שומעים את הסיפורים שלהם.
ועד כמה צריך להשתמש בטלוויזיה או במדיות חדשות להגיע להרבה יותר אנשים? זה משהו שאתם רואים את עצמכם כאלה שצריכים לעשות או אחרים?
אנחנו רואים את עצמנו כמי שצריך לעשות את זה. עשינו המון המון פרויקטים גם ברשתות החברתיות, וגם צילמנו עדויות יחד עמות והנגשנו אותם בטלוויזיה, ואנחנו מנגישים בפודקאסטים ולצעירים באמת דרך הטיקטוק. אנחנו מנסים להנגיש את זה בכל צורה שאפשר כדי באמת לחשוף כמה שיותר אנשים ליוזמה הזאת ולסיפורים האלה. כאילו זה באמת החשיבות שדווקא בנקודת הזמן הזו שיש עוד שורדי שואה שחיים איתנו, שאנחנו נכיר, נפנים ונתחיל לעשות ולקחת אחריות, זו נקודת הזמן ההיסטורית והקריטית שלנו.
כן, אנחנו פה במצב בלתי נתפס. מבינים בעולם, הדיפלומטים שאתם נפגשים, הם מבינים שזיכרון השואה זה לא רק הסיפור של העם היהודי ומה קרה לנו, למה עלול לקרות לעמים אחרים?
אני חושבת שבשנים האחרונות בהחלט כן. אני חושבת שזה גם הרבה מאוד מציף את שאלת האחריות. אחריות להבלות, אפרופו איראן, כן. אפרופו כאילו הרבה מאוד דברים. מה האחריות שלנו לא להתעלם? אני חושבת שזה מציף המון המון שאלות. להגיד שזה מביא לעשייה, אז אני לא יודעת, אני רואה את העולם שלנו כמוך. אבל זה בהחלט מציף המון המון שאלות, ובתקווה גם יעשה... מבחינתי ומבחינתנו, זיכרון השואה זה לא אנדרטה, זיכרון השואה זה משהו חי, וזה ציווי חי שאנחנו צריכים לחיות לפיו. וזו המשימה במפגשים האלה, במפגשים הבלתי אמצעים האלה.
כן, אין ספק שפועלכם מבורך. מיכל ליפמן, מנכלית זיכרון בסלון, תודה רבה רבה על השיחה.
תודה לך.
יש דיבורים על כניסה של אובר. האם זו סיסמת בחירות או משהו אמיתי? שלום ליהודה ברור, יושב ראש איגוד המוניות הארצי.
שלום לך ולכל המאזנים, וגם שבת שלום לכולם.
שבת שלום. קודם כל, אם זה צץ לקראת סיום קדנציה של ממשלה, נראה יותר כמו, אתה יודע, זה משהו לקידום הבחירות ולא משהו אמיתי. אתם מתייחסים לזה כמשהו שיכול לקרות?
אנחנו מתייחסים לזה במלוא הרצינות. משום שזה לא פעם ראשונה שהם ניסו את זה, גם ב-2017-2018 הם ניסו, ואנחנו העפנו את אובר דרך בית המשפט, ולכן כנראה שמנסים עכשיו עוד כל מיני אנשים שרוצים ללבליט עצמם, שיש להם הקטרות שהן לדעתם טובות, אבל לדעת ענף המוניות ולדעת תושבי ארץ ישראל, זה לא יביא שום הקלה ולא יביא שום תודעה טובה, זה ההפך, זה יגביר את הגודש, יחמיר את המצב הביטחוני ולא יוריד את המשרים. כל השאר הדברים זה ספינים ורצון של מחשבות של אנשים שאין להם הבנה בכלל בענף התחבורה.
יש כאלה שטוענים שזה בא להסדיר את התופעה של החפרים, בעיקר במגזר החרדי. תתאר לי קצת התופעה הזאת, עד כמה היא גדולה. חפרים זה אנשים שמעלים נושאים בלי שום רישיון בעצם, נכון?
לא רישיון, מעלימים ניסים, מסכנים את הנושאים כי אין להם ביטוח, והרבה תאונות שקראו, אנשים שנסעו איתם הסתבכו בגלל שלא אמרו להם שהם אין להם ביטוח, והם נכנסו לבעיה גדולה מאוד בנושא. העניין הזה של הדרייברים כבר פשט מאוד מאוד, במיוחד במגזר החרדי, וזה בלחץ הזה שיש כדי לקדם את העניין, כי אנחנו הפעלנו על זה כל המחס ואת החוקרים, וכל הדרכים שאנחנו יכולנו לנסות למגר את העניין. הלחץ הזה הפעילו עליהם רחץ חשוד, והם הפעילו את חברי הכנסת שלהם החסידים, והחסידים לחצו על שרת התחבורה, וגם על ראש הממשלה, גם הוא מעורב בעניין הזה, ולכן העניין הזה התחיל להתפתח להחלטות שגויות, בעייתיות, לעם ישראל. כי אנחנו ארץ קטנה, ארץ ישראל בעולם שזה יתקדם, זה יתקדם בגלל שהיה חסר מוניות, בגלל שהיה מצב ש... הנהגי מוניות שם אפשר היה להוריד מחירים, הדלק שם זול יותר, הדרך של העבודה יותר זולה, ההוצאות הרבה יותר קטנות, ההקפדה על מיסים והכסף אחרת. פה בארץ, עם המיסים, עם ההקפדה, עם החוקים, זה לא ישתלם לאף אחד לעבוד. ברגע שיצטרכו לעבוד בצורה חוקית, ולשלם את הביטוח שאנחנו משלמים אותו פי 3 או פי 6 מהכל, אזרח שמפעיל פרייבט, ברגע הזה, ואת כל המיסים שאנחנו צריכים לשלם, ואת כל ההוצאות שמטילים עלינו והגבלות, לא יהיה כדאיות להם לעבוד, ובכל בכל מקום בעולם שגם הם עובדים, הם מעלים בשפת העומס את המחירים, אין להם מחירים מפוקחים. בארץ יכולים לספר כולם סיפורים, אנחנו מפוקחים על ידי משרד התחבורה והאוצר, ואנחנו מחויבים להפעיל מונה בכל נסיעה, ואף אחד שלא יספר סיפורים שגם פה עולים המחירים בזמן שיש לחץ. אין שום דבר. כל אזרח יכול לדעת ולהפעיל, לדרוש את הפעלת המונה, ומי שלא יפעיל אותו יודעים שגם יביאו את הנהג הזה לבתי משפט, ועשרות נהגי מוניות הגיעו לבתי משפט, ונכנסו בכנסות גדולות מאוד על זה שהם לא יפעילו מונה. ולכן הדבר הזה לא יכול יהיה לעבוד בארץ ישראל. כי אם אתה צריך לשלם את כל המיסים וכל הדברים, וזה יביא מצב אחר, כי פה יש 25 אלף תושבים, מוניות, סליחה, ו-10 מיליון תושבים, זאת אומרת שיש פה 330 משתמשים לכל מונית, זאת אומרת יש יותר מדי מוניות אפילו, מה שבעולם זה לא היה ככה, והיה צריך להכניס פה את אובר. אנחנו פה, הם יצטרכו להפעיל את המונה, ויצטרכו להפעיל מוניות פוקחים, ולהעביר את החוקים שיהיה עליהם הגבלות, וצריכו לשלם את המיסים, ולהפסיק לעבוד בכסף שחור, אף אחד מהם לא יעבוד בצורה חוקית. ולכן זה לא יוריד מחירים. הגודש במקום שיהיה 25,000, יהיה 250 עד 300 מכונות פרטיות שיעבדו כנהגי מונות. מי יודע מי יסיע אותך? אנחנו מפוקחים, עוברים את כל ההכשרות, קציני בטיחות, תעודת יושר, כל הדברים שצריכים לעשות כדי שלא יהיה. ועובדה שבארצנו כמעט ולא קראו שום דברים כאלה, קטנים ובודדים לעומת אובר בעולם, שאצלו יש כל שנה מאות ועשרות דברים, עבירות שהם עושים ומסכנים את הנסיעים. פה הדרייברים הם פשוט מאוד נוסעים עם רכבים לא מפוקחים, לא מסודרים, לא שאין יודע איזה נהג לוקח אותך ולאיפה הוא ייקח אותך. אף אחד לא יסכן את הילדים שלו ואת האישה שלו שייסע עם אדם זר, שכל אחד יכול לקחת את הדרך שלו.
הנה, אבל תראה, זה קורה עם החפרים, ואולי זה במגזר שפחות אכפת לו, אבל המדינה יכולה בקלות לאכוף את החפרים היום, והיא לא עושה את זה. עכשיו, אני מנחש שזה מטעמים פוליטיים, אבל הרי הם לא עובדים בסתר לגמרי. כל אחד ניתן יכול להזמין חפר, וכל מפקח, כל פקח יכול לתפוס את החפר הזה.
אני אגיד לך פקשו אחד, אפילו על 25,000 מוניות, 8 פקחים יש בכל הארץ. תארך על 250 פרייבטים, מי יפקח עליהם? זה לא ילך בארצנו, כי אין בזה התאגות מקצועית ולא כלכלית. ולכן זה לא יקרה, כי יש פה מחסומים של הכנסה, של רווחיות, ביושר ובעבודה נכונה, לא יהיה כדאי לאף אחד להיות נהג בארץ ישראל, אם הוא יצטרך להפעול על פי כל החוקים של ארץ ישראל. ואם רוצים לתת לאנשים לעבוד בכסף שחור, ולקחת ולתת ולבצר להם על ביטוח יקר, ולהריד להם את המחירים בכל הדברים מסביב, יעשו את זה עם נהגי המוניות, יורידו לנו את הביטוח, יתנו לנו פטור מהרבה דברים, נשלם פחות מיסים, ואנחנו נוכל להוריד את המחיר גם ב-50% לנוסעים. הנהג מונית פה בארץ ישראל בקושי מתפרנס גם עם המחיר של היום, הוא לא מגיע לשכר ממוצע במשק ב-8 שעות, אלא הוא צריך לעבוד 12 שעות, וכל אחד שנוסע עם מוניות יודע את ושומע מהנהגים את זה. אז בטח ובטח שברגע שיצרכו לעשוע איתם בצורה חוקית ולשלם, הם גם לא ירוויחו כסף, שזה יחולק לא ל-25,000, ל-250,000, זה בכלל, בכלל לא יהיה מצב שיהיה להם כדאיות, כדאיות לעבוד בצורה חוקית ונסודרת, וזה יביא אותנו לפה להרבה פשע, לגודש בכבישים, למצבי ביטחונים שהם לא יכולים פה להיות פה בארץ ישראל, שגם ככה יש פיקויים ובעיות, ואני צופה פה המון בעיות בגלל ספינים וכל מיני אנשים שמדברים על הנושא שאין להם הבנה תחבורתית מקצועית.
אבל זה מחייב חקיקה, נכון, יהודה ברור? הם לא יכולים להעביר את זה ככה.
ברור שזה מחייב החקיקה.
נו, אז הם לא יעשו את זה, הם לא יתעסקו איתכם. אני תמיד אומר את זה, אני לא מאמין שהממשלה בכלל ובטח הממשלה הזאת תרצה להתעסק עם נהגי המוניות.
אני חושב שהממשלה הזאת איבדה את דעתה שהיא יודעת, אני אומר לך את זה בצורה ברורה, ש-80% מנהגי המוניות הם אנשים שבוחרים בה, וברגע הזה הם מביאים אותנו למצב שאנחנו כולנו ממורמרים עליה, וזה יעלה להם גם ביוקר רב בבחירות, ואני לא מסתכל עכשיו, זה לא, העניין של הבחירות לא מעניין אותי, זה יעשה נזק לעם ישראל, זה יעשה גודש בכבישים, זה מצב ביטחוני שלא יכול להיות שאנחנו כדינו, נוכל בארץ קטנה כמו שלנו להיות. אין פה רווחיות, כי 12-15 אלף ביטוח שנהג מונית ישלם לעומת 4,000 שקל שאדם שלם, אף נהג פרייבט לא יכול להתפרנס בקורת בהוצאות שיש לנו נהגי המוניות. ולכן זה לא יהיה כלכלי לעבוד כנהג מונית.
כן, זה ברור לי.
ואני אומר בצורה ברורה, ואני אומר לך יורם, תקשיב טוב, הנצון שלהם להכניס פה בעיות לעם ישראל, זה יבוא אחר כך, וכל מצב שיהיה פה איזה פיגוע דרך הדרייברים האלה ודרך האוברים האלה, יהיה הראשם של ממציאי ההוצאות האלה על שרת התחבורה והראש הממשלה, שנותנים לדבר הזה לקרוא בארץ ישראל, שיש בו מצב ביטחוני הכי קשה בעולם.
זה לא המקרה היחיד במדינה שיש ציבור מסוים שיש עליו חוקים א' וציבור אחר שיש עליו חוקים ב'. בגלל זה אני שואל על החפרים כרגע במגזר החרדי, למה אין לחץ שלכם שהיא אפילו את הפיקוח הנכון ופשוט יטפלו בתופעה הזאת? כי עזוב עם מה נכון מה לא נכון, לא יכול להיות דין שונה לשתי קבוצות אוכלוסייה, לא יכול להיות.
נכון, בגלל זה שאין דין שווה לכולם, בגלל זה שיש פה פוליטיקה כל כך לא הגיונית ולא נכונה, הלחץ שמפעילים המפלגות החרדיות על שרת התחבורה והראש הממשלה, שאפילו הגיעו איתם לימים שאם הם יפגעו בדרייברים שלהם שמפעילים את הרכב במגזרים החרדיים, אז הם יכולים, הם היו אימו שהם עלולים לא להצביע איתם יחד בכל מיני החלטות. ואנחנו מבינים איזה לחץ פה, אנחנו רואים פה, ואנחנו כולנו יושבים פה בארץ ישראל הקטנה ויודעים איך פה מתנהלים הדברים. ואני אומר לך שברגע שהם הבינו שיש להם בזה, יכול להיות להם בעיה עם מגזר החרדי ועם המפלגות החרדיות, הם הרידו את הרגל מהגז, כמו שאנחנו אומרים, והפסיקו לטפל בנושא הזה בהורתם של שרת התחבורה, השר בן גביר וראש הממשלה. וזה אני קורא לכל האנשים האלה להתעשת ולהבין שפה 40 אלף משפחות הולכים לפגע, וזה יעלה ביוקר רב לציבור עם ישראל, וכל ההחלטות האלה הלא הגיוניות שפה מנסים למגר משפחות שעובדות מצאת החמה, צאת הנשמה, כדי להביא פרנסה ביושר. קנינו את הזכות הציבורית ב-280 אלף שקל, אנשים קנו את הזכות הציבורית. זה לא נתנו לנו להסיע נוסעים בשכר ללא כסף. יחייבו אותנו לעבור הכשרות כנהג אוטובוס, ורק הוא עובר טסט על אוטובוס, ואנחנו צריכים לעבור, רק אנחנו עוברים הרכב פרטי. שילמנו אגרות, עוברים השתלמויות, לומדים לימודים, וכל זה עולה המון המון כסף, מכניסים מונה שעולה המון כסף, ביטוחים והכל, ואת כל זה חייבו אותנו לקנות זכות ציבורית כדי להסיע נוסעים בשכר בארץ ישראל, והיום אומרים לנו, אדוני, אחורה, שזה חייבו אותנו מקום המדינה עד הרגע הזה, בואו נשנה חוקים, אתם תהיו, תצאו הביתה ללא שום זכות. אני נהג מונית בפועל 45 שנה. אני אומר לך, איך רוצים להוציא אחד כמוני שחי ונושם מהמוניות וחי מהמונית, שאני אצא, לאן אני אצא? מי בגילי ואני אדם בן 73, אני יכול לצאת לעבוד? זה המונית, נותנת לי קצת עוד כמה גרושים על ה-2,400-300 שקל שאני מקבל בביטוח לאומי. וכמה גרושים הייתי אמור להזכיר את הזכות הזה הציבורית שהייתה אמורה להיות הפנסה שלי. ואת כל הדברים האלה הם רוצים במחיק יד לשנות דברים ולספר שיפצו, לא יפצו. מה זה יפצו, לא יפצו? אתם חייבתם את האנשים לקנות בסכום מלא של 280 אלף שקל. קודם כל תחייבים להחזיר את זה, לפצות את נהגי המוניות, לפתור אותנו ממכס. ואת כל הדברים האלה הם לא תעשו, זה לא יקרה. אנחנו נלך לבצע משפט, אנחנו נפגין ונעשה מהומות כאלה שעם ישראל יצטרך להבין שיש פה עוול גדול מאוד ל-40 אלף משפחות.
אני חושב שרוב העם איתכם באכיפה הסלקטיבית ועל זה שיש פה גופים בציבור שהם אוטונומיה והם לא כפופים לחוקי המדינה, וגופים אחרים שכן, רואים את זה בגיוס, רואים את זה בחינוך, רואים את זה אפילו בענף ההסעות. יהודה ברור, יושב ראש איגוד המוניות הארציות, תודה רבה על השיחה.
תודה רבה לך ולכל המאזינים, ושיהיה לנו שבת שלום, וקצת שכל להיכנס לכל מחליטי ההחלטות.
אמן. לפני מספר ימים בית המשפט המחוזי החליט לעכב את העברת חומרי הגלם. זוכרים את הרעיון של אלי פלדשטיין בתוכנית התחקירים יהיה טוב בכאן. בסך הכל המשטרה רוצה להשתמש בחומרי הגלם כדי לחקור את הפרשה. בית משפט עיכב את זה. לא פעם ראשונה שנושא זה עולה לדיון, מה שמחייב אותנו לדבר עם מומחה. שלום לצביקה ברנתן. צביקה ברנתן, עורך דין, הוא גם ליטיגטור אזרחי, יושב ראש של משרד גולדפרב גרוס זליגמן, וראש מחלקת הליטיגציה המסחרית והבינלאומית של אותו משרד, וגם מחבר הספר גיבורי משפט בעל כוחם, שתכף נדבר עליו. שלום צביקה ברנתן.
היי, בוקר טוב יורם.
פרשת החומרים של אלי פלדשטיין בדיוק מתחברים לפרשת הסוס הטרויאני שאתה מזכיר בספר.
נכון, פרשת הסוס הטרויאני, אם להזכיר, זאת הייתה פרשה של חדירה מחול למחשבים של חברות, בסדרה של חברות ציבוריות, איסוף חומרים עסקיים סודיים והעברתם, מחירתם לידי חוקרים פרטיים שהעבירו אותם למתחרים, פרשה שהסירה את שוק העסקי הישראלי, לאחר מכן מוצאה כתבת תחקיר על ידי אילנה דיין, בתוכנית עובדה, שבמסגרתה היו הקלטות של שיחות בינה ובין העבריינים, הזוג שביצע את החדירות הללו, ובית המשפט, המשטרה ביקשה מבית המשפט את חומרי החקירה, וזה מעלה שוב ושוב את השאלה של גבולות החיסיון העיתונאי, גבולות הרשות של רשויות החקירה לחדור למסמכים שהועברו במסגרת הליך של יחסים בין עיתונאי לבין מקור. שאלה קשה ומורכבת שעולה שוב ומשתקפת שוב בפרשת פלדשטיין.
כן, תחום שאין לו בעצם חקיקה ממש מסודרת, מבוסס על הלכה משפטית, ואם אני זוכר נכון, פסק הדין ציטרין, אבל בסוף בסוף הנושא הזה של חיסיון עיתונאי הוא נושא שהוא סופר סופר חשוב, כדי שגופים עיתונאים יחשפו פרשות ושחיתות ודברים שבלי שמירה על המקור בעצם המידע לא יתגלה לנו לציבור.
הניסיון מלמד אותנו, יורם, שסקופים לא נופלים על עיתונאים חוקרים מהאוויר.
כן.
הם בדרך כלל, המקור שלהם הוא אדם שנמצא בתוך עמוק, בתוך מערכת כלשהי, וידוע לו סוד, שלא רוצים שהוא יתגלה, שקשור בשחיתות, או קשור בפשע, או דבר מן הסוג הזה. והמצפון שלו, או מטרות אחרות, גורמות לו להיות מוכן לחלוק את זה עם עיתונאי, וזה מה שמוביל לזה שהעיתונות החוקרת יכולה לחשוף פרשיות דרמטיות. אם לא ינתן מעמד מאוד איתן לחיסיון העיתונאי ולמקור העיתונאי, אז פרשות כאלה פשוט לא יחשפו. אנחנו יכולים להיזכר בפרשת ווטרגייט בארצות הברית, והיא דוגמה ומופת לזה שרק סמוך לפטירתו של גרון עמוק, שזה היה המקור העיתונאי, בפרשת ווטרגייט, רק אז הוא עצמו גילה שהוא המקור לאחר עשרות שנים שאיש לא ידע מי הוא.
כן, היו ספקולציות לגבי אחרים, וזה בסוף היה מישהו אחר. אני חוזר לספר שלך, גיבורי משפט בעל כוחם. ספר מרתק שחשבתי כשקיבלתי את הספר והתחלתי לקרוא אותו, שבעצם הוא יהיה ספר שעורך דין מספר על משפטים מעניינים, אבל פה אתה התמקדת במשהו שמעטים מתמקדים, וזה בעצם האנשים, בני אדם מאחורי הסיפורים. כי כמו שהזכרת בספר, משפטים יש, אבל יש בני אדם. לא תמיד אגב בצד שלך, לא תמיד מיו לקוחות שלך.
נכון, המפגש בין האדם, אדם מן היישוב, לבין ההליך המשפטי, לבין האירוע המשפטי, הוא מפגש דרמטי, לעתים טראומטי. בתרבות הישראלית, בספרות הישראלית, בקולנוע, אין כמעט נוכחות להליך המשפטי, להבדיל נניח מאשר בארצות הברית, ששם אולי בגלל שיטת המושבעים, הז'אנר של ספרי משפט, סרטי משפט, הוא מאוד מאוד, נפוץ, והוא מקרב בין הציבור, בין האדם מן היישוב לבין ההליך המשפטי בישראל. ההליך המשפטי זר מאוד לרוב בני האדם שלא מעורבים בו. המשגעת הוא הרבה מאוד פעמים מאוד מאוד דרמטי, וזה הנושא שריתק אותי, וזה הנושא שהולך כחוט השני לאורך כל הספר שכתבתי.
כן, זה ממש מרתק, זה ספר שלא מיועד רק לאורחי דין, אולי מיועד לכולם אני חושב, וגם סיפורים שחשבנו שאנחנו מכירים אותם, אבל כששומעים את הזווית שלך, זה סיפורים אחרים לגמרי. כזאת הייתה למשל גיבורה ליאת גלעד ברקוביץ', שחשפו אותה כמדליפה. כמה זמן זה היה כבר? יותר מ-15 שנה, אני חושב.
גם יותר מ-20 מירון.
אתה רואה, אני כבר הזמן אצלי גם כן. מה שנקרא,
מה שמעניין זה איך דברים שכתבתי עליהם בספר עוד לפני, שפרצו פרשות שהם ממש במרכז הציבוריות שלנו כרגע, מתכתבים, כי בסופו של יום אנחנו עוסקים היום בפרשת הפצרית למשל, ושאלת ההדלפה של הסרטון. אז הפרשה איננה אותה פרשה, ויש הרבה הבדלים, הרבה מאוד הבדלים, אבל בסוף כאשר אתה נזכר בליאורה גלעד ברקוביץ' שהחליטה להדליף לציבור באמצעות עיתון הארץ את עובדה שערב בחירות מתנהלת חקירה פלילית נגד מועמד לראש הממשלה אריאל שרון, אז אתה רואה את המערכת החסים המורכבת שבין עיתונאות חוקרת לבין מקור, אתה רואה את בדידותו, את בדידותו של המקור, כאשר הוא נחשף ואין לו בעצם שום הגנה.
אפשר להגיד, אתה יודע, ממש שרפו אותה.
כל קונפליקטים הקשורים בכך.
כן, אותה ממש שרפו.
אותה שרפו, כן. אותה שרפו, הקריירה האישית שלה נגמרה, המחיר שהיא שילמה, תראה, מקור עיתונאי, בהגדרה במצבים מן הסוג הזה, עובר על החוק. הוא עובר על החוק והוא לוקח סיכון. הוא יודע שהוא לוקח סיכון. והסיכון הזה שווה לו כי ערך אחר טוב לו יותר. אבל הוא לא רוצה להתגלות. הוא לא חייב להתגלות. אבל אם הוא מתגלה, אז המחיר הוא מחיר כבד ביותר.
תספר לי קצת איך זה להיות ליטיגטור. יש הרבה בוגרי משפטים שמעדיפים לא להגיע לבתי משפט. זה דורש אופי מסוים? זה צריך להיות מישהו שנהנה מההופעה, מהחקירה, מעצם ההתייצבות בבית משפט, לעומת מי שעוסק בעסקאות וזהו המחשב הלקוחות?
כן, ברור. מצד אחד, הליבה, הפיק של העיסוק בליטיגציה זה ההליך המשפטי בבית המשפט. בבית המשפט, הכל נעשה בזמן אמת, החלטות מתקבלות בשברירי שניות לעתים. בסוף בסוף, מכל הצוות הנרחב שמכין תיק, את מישהו אחד שעומד בחקירה או מול שופט, הוא צריך לקבל את ההחלטות הרבה פעמים בזמן אמת. הוא צריך לפרפורם, זאת אומרת, לבצע. הוא זה שבסוף יזכה לצלש או לתרש בתיק. המתח הזה של לבצע כל יום מחדש בתיק אחר, בחקירות נגדיות, בטיעונים, בתגובות לטענות לא צפויות ודברים מן הסוג הזה, מצריך אופי מסוים, מצריך רצון, מצריך שזה ירגש אותך, מצריך שזה ימתח אותך על הקצה הטוב שלך. יש כאלה שזה לא... שזה לא בשבילם. כן. ויש כאלה שזה נותן להם את הטעם במקצוע, וכזה הוא אני למשל.
ואתה יושב ראש של משרד, אני חושב שאתם הכי גדולים, או אחד הכי גדולים בישראל?
אחד הגדולים.
ובעצם אתם יודעים לזהות, כשמגיעים המתמחים, לזהות את אלה שיש להם את הלהט הזה, את התשוקה הזאת. כמו שאמרת, כבר לא גדלים עם טלוויזיה, אפילו פרקליטי אלי, משהו שאנחנו גדלנו... סדרות כאלה כמעט לא משודרות, אפילו מארצות הברית כבר פחות.
נכון, אתה צודק. תראה, אלה שמגיעים להתמחות בליטיגציה הם אלה שחושבים שזה מה שמושך אותם, אז מלכתחילה זה חבר'ה שלא רוצים לשבת בשורה האחורית, אלא שואפים יום אחד לפשוח בגלימה של זה של עורך הדין הוותיק שמופיע ולהגיד לו, אני יודע לעשות את זה יותר טוב, הייתי רוצה לעשות את זה אני. אבל במהלך ההתמחות יש כאלה שמגלים שהמתח הכרוך בכך והחד פעמיות, הייתי אומר, להזדמנות להיות טוב או לא להיות טוב בתוך הליך משפטי מסוים, פחות מתאימים להם. אז יש סינון טבעי לאורך התקופה.
כן, אז זה עולם מרתק. השופטים בסופו של דבר מצליחים במשפט האזרחי, בתחום שאתה מומחה בו, בעיקר בליטיגציה האזרחית המורכבת, כלכלית מורכבת, בעבר זה היה גם בסוגיות של חופש עיתונות ותיקים כאלה. השופטים מסוגלים להתמודד עם תיקים מורכבים, בעומס שהם נמצאים בו.
זה קשה, אני חושב שחסרים הרבה מאוד שופטים במערכת המשפט. אתה יודע שהיום אין מינוי שופטים כמעט בגלל השיתוק המוחלט שהטיל שר המשפטים, כן, יריב לוין, על הוועדה למינוי שופטים כאולטימטום של העובדה שאינם מקבלים שופטים שהוא דורש למנות לבית המשפט העליון, שזה נזק חמור ביותר למערכת המשפט. השופטים עמוסים באופן קיצוני, הם צריכים להיות חרוצים באופן קיצוני, יש כאלה. זה לא הליך משפטי מיטבי בצורה הזו.
טוב, נקווה שכולם יבינו. אנחנו רוצים את השופטים הכי טובים. אנחנו רוצים, אגב, את עורכי הדין הכי טובים. בסופו של דבר, עורכי הדין נותנים שירות ללקוחות. הלקוחות הם בני אדם, וכמו שאתה מציין היטב בספר, יש סיפור, יש בני אדם אחורי כל משפט.
סוף היום, כשבן אדם מגיע להליך משפטי, יוצאים פעם אחת בחיים. וזה קובע את אמונו במערכת המשפט. ולכן ההליך המשפטי התקין, גם מצד עורכי הדין, גם מצד השופטים, הוא חשוב מעין כמותו מבחינה חברתית, לא רק מבחינה אישית של הצד המדיין.
כל כך מדויק. אז קודם כל ברכות על הספר גיבורי משפט בעל כורחם, בהוצאת עם עובד. צביקה בר נתן, יושב ראש של משרד גולדפרב גרוס זליגמן. תודה רבה רבה על השיחה.
תודה, תודה לך יורם.
כן, לנושא הבא, נושא קשה שצריך להסתכל לו בעיניים, להבין אותו טוב טוב. יש הרבה מיתוסים וגם הרבה צער. מוות בעריסה. רבים הם ההורים, אני הייתי ביניהם שבאים לבדוק כל הזמן אם הילד נושם. וגם מתקינים כל מיני עזרים מצפצפים. שלום לדוקטור ענת שץ, יושב ראש עמותת עתיד למניעת מוות פתאומי בתינוקות. מי שהיא גם יושב ראש הוועדה לקידום בריאות בארגון הבינלאומי למניעת מוות פתאומי בתינוקות. וגם בשירות נשימה שינה בשערי צדק, מומחית אף אוזן גרון בשערי צדק בירושלים. שלום.
שלום, בוקר טוב.
נושא קשה כמו שהקדמתי ואמרתי.
נכון, טרגדיה מאוד מאוד קשה, כאשר יש לך תינוק בריא, מתפתח, שמח, מביא אור, ופתאום בלי שום סימנים מוקדמים, פתאום מוצאים אותו מת.
ויש נתונים מספרים על היקף התופעה בישראל?
אז אולי אני רוצה רק משהו להסביר, כי מוות פתאומי בתינוקות, הוא יכול להיות מוות שאם בודקים, הוא יהיה מוסבר, ימצאו איזושהי סיבה, למשל, תאונה. אבל הוא יכול להישאר בלתי מוסבר, ואז מוות בלתי מוסבר זה המוות שאנחנו קוראים לו מוות עריסה. זהו מוות פתאומי בלתי צפוי, כמו שאמרנו, של תינוק, שהיה בריא לגמרי קודם, מתחת לשנה. בדרך כלל זה קורה בזמן שינה, והמוות הזה נשאר בלתי מוסבר גם לאחר חקירה מדוקדקת, שכוללת את חקירת זירת האירוע, איפה שמצאו אותו, במיטה או במקום אחר, נתיחה והיסטוריה רפואית של התינוק. זאתי סיבת המוות המובילה בין גיל חודש לגיל שנה, עד עצם היום הזה בעולם המערבי. זה קשור לשינה, ושיא ההיערות זה בין גיל חודשיים לארבעה חודשים, כאשר 90% מהמקרים קורים עד גיל שישה חודשים. ולצערנו גם פי 1.5 יותר בזכרים. עכשיו, בישראל, אם אנחנו רוצים לדעת מה הסטטיסטיקה, אנחנו צריכים לבחון את זה מאוד בזהירות. אנחנו לא יכולים לדעת מה שיעור מקרי המוות הבלתי מוסברי, או מוות עריסה כמו שהסברתי, מתוך כלל מקרי המוות הפתאומי. כי אנחנו לא מבצעים בארץ את כל מה שדרוש כדי לתת את ההבחנה על דרך השלילה, אחרי ששללנו כל סיבה אפשרית של המוות, שיכולה להסביר את המוות, ואז אנחנו רק אומרים שזה מוות בעריסה. אז אנחנו בעצם מדברים בארץ על מוות פתאומי של תינוקות. בעשור האחרון אני מוכרחה להגיד שבוצעו רק בין 2-5 נתיחות בשנה לאחר המוות של תינוקות שנפטרו. כלומר, קיים חסר בבדיקות וגם בחקירה יסודית של זירת המוות שכוללת, הוא צריכה לכלול את אזור השינה או את האזור שבו התינוק נמצא, סביבת השינה. עכשיו, בבדיקה שלאחר המוות אנחנו מדברים על חקירה של זירת האירוע, כמו שאמרתי, בדרך כלל זה דוח משטרתי או רפואי של מד"א שמגיע. אבל יש גם בדיקות מדורגות, לא חייבים להגיע ממש לנתיחה. גם בדיקה חיצונית, גם בדיקה של דגימות של נוזלים, של שתן, דם, נוזל תוך עיני, דברים כאלה יכולים לקדם אותנו. הדמיות של MRI ו-CT שהתחילו לעשות בשנים האחרונות יותר, ובדיקות גנטיות ומטבוליות. ואז אם לא מוצאים שום דבר, עושים גם נתיחה. עכשיו, ב-25% מהמקרים שנבדקים בעולם המערבי ומנדטורי, מוצאים סיבה שמסבירה את המוות. בין היתר זיהומים שעוד לא הספיקו לתת סימנים קטלניים, ומוצאים את התינוק מת, או מחלות מטבוליות, או פגמים, או תאונות בסביבת השינה, בעיקר תאונות של חנק, ולעיתים רחוקות גם פגיעות מכוונות. אז ההבחון הזה הוא חשוב מאוד להורים בתהליך של עיבוד של האבל. כן. מאוד חשוב להם, כי כשיש סיבה, קשה תמיד, נורא קשה. אבל כשיש סיבה,
מנסים להבין מה קרה. כשאין סיבה ונשארים עם המסתורים כן. הזה, גם שנים אחרי זה, ההתמודדות מאוד קשה.
והאשם שלא תמיד הוא במקומו, אבל הוא קיים.
בדיוק, כי תמיד מחפשים את האשם ולא מוצאים מה עשיתי, מה יכולתי לעשות, ואין הסבר. אם אומרים לך שחס וחלילה, כן, תינוק נפטר כי הוא חטף איזה זיהום קטיני שאי אפשר היה לעצור אותו, ואי אפשר היה לזהות אותו קודם, ויש דברים כאלה, אז אתה יודע ש... לא הייתה ברירה, זה מה שקרה, אני לא אשם בזה, זה נורא, זה עצוב, זה קשה, אבל איבדתי את היקר מכל, כן. אבל עכשיו, האבחון הזה חשוב גם לגבי התינוק הבא, למשל,
בדיוק.
אם מזהים בעיה גנטית או מטבולית, או אם אפילו חס וחלילה הייתה תאונה במיטה, או הזנחה בטיפול, אז צריך להיכנס פה לפעולה, גם לגבי המשפחה מבחינה רפואית, גם מבחינת תנאי הרווחה או תנאי הבריאות בתוך המשפחה. זה חשוב גם לקהילה, לפעמים כן. זה היה חיידק אלים, צריך לדעת, חשוב לדעת את זה, כדי להגן על תינוקות אחרים, נגיד שהיו בסביבה.
תעזרי לי קצת עם משהו שמטריד הרבה הורים, יש אמצעים טכניים? זה היה בשנות ה-90 כשאני גידלתי ילדים, אז היה מכשיר ששמים אותו מתחת למזרון.
לא, לא, אל תתחיל עם זה, כי זה ממש דברים שאנחנו, לא רק שאנחנו לא ממליצים, אלא הם לא מונעים מוות בעריסה. Okay. ופה אני רוצה משהו להסביר חשוב. Okay. גם מכיוון שהם לא אמינים, אבל מה שחשוב הוא, אני אתייחס לזה בסוף גם. כן. Okay. שלא ניתן למנוע מוות בעריסה ברמה הפרטנית. אם מישהו יבוא אליי עם תינוק ויגיד לי, הוא נראה בריא, הכל בסדר, כל המדדים, הכל היה בסדר, מתפתח נהדר, אני אוכל להגיד מה יהיה גורלו מבחינה זאת? לא. אבל כן אנחנו יכולים, אז אנחנו לא יכולים לנבא, וזה יכול לקרות לכל משפחה, גם בכל מקום, בכל עדה, בכל מוצא, וגם במעמדות סוציו-אקונומיים גבוהים, גם כשיש תנאים יותר טובים, יש דברים שאנחנו לא יודעים להסביר וצריך לדעת את זה.
מה אני צריך לעשות בתור הורה? מה אני צריך לעשות כדי לצמצם את הסיכון?
בדיוק. אנחנו כן יכולים לצמצם את הסיכון, כי את הגורמי סיכון לזה אנחנו כן יודעים, וזה ברמה של האוכלוסייה, וגם הוכחנו שהייתה ירידה במקרים, כולל בישראל, מקרה מוות בלתי פתאומי, בלתי צפוי לפני 20 שנה, היה 94 במספר. לפי הלמ"ס, לפי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, וכאשר היום אנחנו מדברים על בין 40 ל-60 ויותר לכיוון ה-40. אם אנחנו מחשבים את שיעור מקרי המוות בעשור האחרון, זה ירד מ-0.6 ל-1,000 לידות חי, ל-0.2 ל-1,000 לידות חי.
Okay.
אנחנו רואים פה התקדמות. אני רוצה רק לציין שכל מה שאנחנו עשינו בעשורים האחרונים, והצלחנו להביא למודעות ואולי ליישום אצל רוב ההורים של הפחתת גורמי הסיכון. גורמי הסיכון זה גורמים שזוהו במחקרים אפידמיולוגיים רחבי היקף בעולם, והגורם הסיכון העיקרי הוא תנוחת שינה על הבטן. השני זה אישון של האם בהיריון ובסביבת התינוק לאחר הלידה, חימום יתר של התינוק, וסביבת שינה לא בטוחה.
כן, שזה העקריות, הסמיכות.
כן, אז אני רוצה להגיד משהו בעיקר על שינה על הבטן. היא קשורה בסיכון גבוה פי 4 יותר. אנחנו יודעים ש-90% מהקורבנות של מוות בעריסה נמצאו כשהם שוכבים על בטנם. ואנחנו בעולם, בכל המחקרים האפידמיולוגיים בעולם המערבי, השכבה לישון על הגב הביאה לירידה דרמטית של עד 80% בתמותה ממוות בעריסה. זאת אומרת שבהחלט יש בידינו משהו שהוא התנהגותי, הוא גם לא עולה כסף, הוא רק חשוב מאוד להפנים ולהבין אותו.
ואיך מסבירים את זה לציבור רחב, לציבורים שיותר קשה להגיע להם באמצעי הסברה הרגילים?
אז קודם כל אנחנו מאוד פעילים בנושא הזה ומשקדלים להגיע לכולם, אבל באמת יש מקומות שזה פחות. שינה, אנחנו מסבירים ששינה על הבטן מגבירה את ההסתברות. כנראה יש כמה מנגנונים. א', שהתינוק ישאף שוב את האוויר שהוא נשף. יש עלייה בשאיפה של דו תחמוצת הפחמן. יש סיכון לחסימה של דרכי הנשימה העליונים. כאילו האף נניח, תדמיין, נדחף לתוך המזרון.
יש הפרעה לפיזור חום הגוף, אנחנו יודעים שזה יותר, יש חימום יתר בשכיבה על הבטן, ויש לנו גם ממצאים פיזיולוגיים במחקרים בכל העולם, שכששוכבים על הבטן, התינוק לתוסף התעוררות גבוה יותר, ויש לו פחות מקיצות ספונטניות. התהליך הזה של ההתעוררות חשוב, משום שכשהוא נקלע למצב מצוקה, במצב הזה הוא לא יתעורר, ומנגנוני ההגנה הפנימיים שלנו לא יעבדו. תינוק שבמצוקה, אם קרה לו משהו, ירים את הראש, או ינסה לנשום, או יילחם בזה, פה זה לא קורה כאשר אתה שוכב על הבטן. בשכיבה על הגב, יש הרבה פחות סיכון שזה יקרה.
אז אנחנו רוצים רק לסכם, כי זמננו קצר. מי שרוצה לקבל מידע, מוצא את זה גם אם הוא מחפש את עמותת עתיד?
כן, יש לנו אתר אינטרנט, ואפשר לפנות אלינו גם בחב החם. האתר אינטרנט נקרא עתידבייבי.org, והקו החם שלנו זה 026-66-833. ואני רוצה אבל לאור מה שקרה בשבועיים האחרונים, כן. תיתן לי עוד מילה, אנחנו היינו עדים לפרסומים על מה שקורה במעונות.
כן.
אני גם רוצה להזכיר שיש עוד גורמי סיכון, ועל סביבת שינה בטוחה יש לנו עוד הרבה להרחיב איך להתנהג, אבל אם אין לנו זמן, אז אני רק רוצה להגיד שלגבי המעונות, ובכלל, לגבי טיפול בתינוק שלא על ידי ההורה, כלומר מטפל אחר, זה יכול להיות גם סבים וסבתות, חשוב להקפיד על כל הכלים של שינה בטוחה, לא רק בבית. יש לנו נתון מדאיג מאוד, במיוחד אצלנו בעמותה, מתוך סיפורי המוות המצערים שמגיעים אלינו מפניות של הורים, כ-60% מתרחשים או קרו במסגרת של מעון, משפחתון, כן. או במקום שבו התינוק היה תחת השגחה של מטפל שהוא לא ההורה. ולכן, ולרוב קורה כשזה קרה אצל מטפל אחר, זה קרה בימים הראשונים שבהם התינוק עבר לטיפול אצל מטפל אחר, מעון, משפחתון. ההסבר האפשרי הוא שאז המטפלים משנים באופן חד תנוחת השינה שאליה התינוק הורגל, ואז אנחנו יודעים על פי מחקרים אפידמיולוגיים ששינוי פתאומי כזה מעלה את הסיכון עד פי 21. לכן אני רוצה לקרוא להורים, זה לא רק, זה להקפיד כמובן בבית, אבל להקפיד על ההנחיות גם תוך וידוי שכל מי ששומר לכם על התינוק מאמץ אותם. וזה כולל סבים וסבתות שלפעמים חושבים שהם יודעים יותר טוב, וגננות ומטפלות וכו'. אני רוצה כאן להזכיר שכבר היום אנחנו, כשדיברו על החוק של הגיל הרך, כן, אנחנו מאוד מאוד האמנו שזה יכול לקדם את הנושא הזה בתוך המעונות והמשפחתונים על ידי הכשרה של הצוותים הטיפולים. אנחנו רואים שזה פחות קורה, ואנחנו קוראים גם לצוותים במעונות ולכל מי שמנהל מעונות משפחתונים, אנחנו נשמח לעזור בהכשרה ובמניעת גורמי סיכון בקרב התינוקות בטיפולם.
שלפחות לפחות ייכנסו לאתר שלכם ויקבלו את ההכוונה. דוקטור ענת שץ, יושב ראש עמותת עתיד למניעת מוות פתאומי בתינוקות, ומומחית אף אוזנגרו במרכז רפואי שערי צדק, וגם יושב ראש הוועדה לקידום בריאות בארגון הבינלאומי למניעת מוות פתאומי בתינוקות. יש לך הרבה ניסיון והרבה תובנות, ותודה רבה על הדברים החשובים. תודה רבה.
תודה, וכל המציל נפש, עולם מלא, אז
אני מקווה ש...
להם ישמרו על ההוראות, יש שם פירוט גם מה זה סביבת שינה בטוחה, שלא הספקנו לפרט כאן.
אני אשמור את זה לשיחה אחרת, כי זה סופר חשוב. תודה רבה לשיחה.
יום טוב, שבת שלום.
טוב. שוב יש לנו מתיחות, ושוב חברות תעופה חושבות פעמיים להגיע לפה או לא, למרות שהמצב יחסית סביר. ומה עם התיירות? אנחנו מדינה שיש בה אוצרות תיירות מדהימות משמש, והי, הסיפור של כל הדתות התחיל פה אצלנו, והרבה דברים אחרים. שלום ליאל שמואלי, מיוזמי תערוכת התיירות הבינלאומית IMTM 2026.
בוקר טוב.
אני מנחש שהתערוכה הזאת אפילו חשובה יותר מקודמותיה.
כן, זה שנה מאוד חשובה, אנחנו מנסים להתאושש אחרי השנתיים הקשות שהיו לנו, שפגעו חזק מאוד בתיירות. גם עכשיו אנחנו נמצאים סוף שבוע לפני התערוכה, ונמצאים בעמדה לא כל כך נוחה, שיכול לקרות כל רגע משהו שיבטל את כל הסיפור, אבל אם הכל יהיה רגוע, יום שלישי הבא תיפתח התערוכה, עם 20 מדינות, 20 שבועות תעופה, כל תיירות הפנים, בכל זאת, תערוכה לא רעה בכלל בהשוואה לשנה האחרונה.
ומחוץ לארץ בינתיים מגיעים כמתוכנן?
כן, באופן מעניין מאוד, אנחנו לא רואים בכלל שום ביטולים. אנשים לא שואלים כמעט אפילו שאלות, ויש לנו הרבה מציגים שמגיעים מקפריסין, הונגריה, יוון וזרים, ואנחנו לא רואים הרבה שאלות לגבי דאגה. גם מגיעים קבוצות שבאות לשווק תיירות לישראל, לאינקאמינג, כשאנחנו עושים יחד עם משרד תיירות.
ומה מצב הצליינים שמגיעים לישראל בשנתיים האחרונות?
נראה לי זה בעצם התחום היחיד שעדיין ממשיך לעבוד כרגע, צליינים ויהודים. אין לנו עדיין כל כך תיירות נופש כזה של ים, זה עדיין מעדיף ממך למקומות אחרים, אבל צליינות זה משהו שיש רק לנו במדינה, יש מספרים, אבל מספרים קטנים, 1,300,000 הגיעו בשנה האחרונה תיירים, לעומת 4.5 מיליון בשנים טובות.
כן, בנסיבות האלה אני אומר שזה לא רע, אני מסתכל לחצי כוס המלאה.
זה נכון, זה נכון. מי היה רוצה ללכת למקום שהוא קצת מפחיד?
כן, אני בציניות אגיד, אבל רק בציניות, שאתה יודע, אולי אנחנו צריכים לשווק תיירות אקסטרים למי שרוצה פה אקשן, ואתה יודע.
זה יכול לעבוד לא רע במדינה
שלנו. מטפסים לי לקילמנג'רו וכל מיני דברים, זה גם לחפש צרות. אני חושב שהסיכויים לאבד את החיים באברסט יותר גדול מאשר לבוא לפה בתור תייר.
נכון.
בוא תראה מדינה, איך אנחנו מתמודדים, אקשן, תוכל לספר לנכדים. אבל אם אני חוזר לצרות האמיתיות שלנו, תערוכה זה דבר מבורך. מי יוזם את התערוכה הזאת בעצם?
תערוכה הזאת היא יוזמה של שתי חברות, אבניות, אנחנו עושים את זה כבר 32 שנה. חיינו בקטן, גדלנו, גם כולם רוצים, התייר הישראלי הוא מאוד חשוב להרבה מאוד אנשים. הוא מטייל, בעיקר אחרי המלחמה, והשנה אנשים, ראיתי נתונים שמעל המלחמה, 50% ומשהו מהישראלים כבר טסו פעמיים.
אנחנו, קודם כל, אנחנו כישראלים תמיד היינו כאלה שרוצים לראות עולם, אנחנו לא יכולים לקחת מכונית ולנסוע דרך סוריה או ירדן, בטח לא דרך סוריה, ואנחנו גם לא, אנחנו מדינה מערבית די צפופה, אז הרצון שלנו לצאת הוא כזה.
יש פה הרבה לחץ, צריך להשתחרר ממנו.
כן, כן, אתה יודע, זה בסך הכל, אז זה בסך הכל חברות תעופה זרות חזרו, התיירות יוצאת החוצה, זה גם מבסט את, את המחירים של תיירות הפנים, שיכולה להיות בלתי נורמלית אם כולנו כלואים פה.
יש לנו 18 חברות תעופה מופיעות בתערוך, שזה מספר יפה. אפילו חברות תעופה כמו אזרבייג'אן איירליינס, וכאלה שרוצות בעצם את ה... קונקשן למזרח הזה, שמחליפים קצת החברות הטורקיות שהיו קודם. יש פה עניין, הישראלי רוצה, כולם רוצים אותו.
כן. אתה תיכול אולי לשפר מיקום יאל שמואלי, שנשמע אותך קצת יותר טוב? זה תמיד.
כן, אני פה.
הנה, זה כבר עבד. אז בעצם התערוכה הזאת מתקיימת מתי ואיפה?
באקספו תל אביב, ב3-4 לפברואר, יום 3-4 הבא. היא פתוחה מקצועי בבקרים, ואחרי הצהריים היא פתיחה לקהל הרחב. זה מקום טוב לבוא ולחוות, ויהיו בו הרבה עסקים, מבחינה מקצועית. זה המקום שכולם סוגרים את העסקאות שלהם לשנה הקרובה, בתחום התיירות.
אז כל מי שיש לו איזשהו פעילות תיירותית, זה המקום שלו למנף את העסקיו?
בדיוק, גם בתיירות הפנים, גם בתיירות היוצאת, וכמובן בתיירות היוצאת.
כן, האמת היא שהטכנולוגיה היום להיות תייר זה הרבה יותר קל. זה מדהים כמה קל עכשיו לטייל בעולם, אפילו במקומות פחות ידידותיים. בין אם זה לנווט, בין אם זה לתרגם שפה, עולם
נכון,
אחר לגמרי.
נכון, זה עשה את העולם הרבה יותר קל ופשוט, אבל בכל זאת המפגש האישי הוא חשוב לאנשים, בטח בתחום.
לא, בחיבורי עם העסקים בוודאי ובוודאי. אני רק אומר
שאתה... אפשר לעשות היום הכל באינטרנט, בזה, אבל בכל זאת אנשים אוהבים להיפגש, להרגיש באחד את השני.
טוב, רדיוס 100FM גם כן תשודר שם לייב מהתערוכה הזאת, ה-MTM, תערוכת...
הרבה שנים.
כן, זה כבר מסורת אצלנו. אנחנו גאים להיות אלה שעוזרים גם לתיירות הנכנסת וגם לתיירות היוצאת. היי, כמו שאמרת, זה צורך נפשי שלנו כאומה.
נכון.
ועם צפוף, אנחנו 10 מיליון חבר'ה בטריטוריה. כן, כן. יד שמואלי, מיוזמי תערוכת התיירות הבינלאומית ה-MTM 2026. תודה רבה על השיחה.
תודה רבה, בוקר טוב.
לא תאמינו, אבל התוכנית הזאת מתקרבת לסיומה. אנחנו נזכיר שאחרינו התוכנית הנבחרים בגשת דוד בן בסט, עם שרת החדשנות המדע והטכנולוגיה גילה גמליאל, חברת הכנסת דוקטור צגה מלאקו, וחבר הכנסת דוקטור אחרם חסון. זה הזמן להודות לשובל הלל, טכנאי השידור, על ההפקה פה איתנו אור פרץ, עמל וטרח כל השבוע להפקה עידן ריבר, המוזיקה הנהדרת ששמעתם בעריכת הלל אבמוביץ'